האמת שכש... שביקשו ממני לדבר ולבחור את הנושא, אז לא ידעתי שאני אמצא את עצמי מדבר בתוך הזמן הזה ובמצב הזה. ולעסוק בבניית הבית, ענייני הבית, בזמן שכל הבית הלאומי בסערה כזאת, קצת מורכב לי, אבל אני אתגבר, צריך להתגבר. אז באמת, כותרת העל, נושא העל שאני רוצה לנסות להיצמד אליו, הוא יסודות או נקודות בבניין הבית בזמן של סערות, או יותר נוח לי עכשיו לקרוא לזה בזמן של צרה, בעת צרה ליעקב. בכותרת המשנה של הנושא הזה אני רוצה להתמקד בשתי נקודות שהן בולטות, עולות הרבה פעמים בבניין הבית, במפגש בין האיש לבין האישה, ואני אנסה להראות אותם גם בחיים האישיים הזוגיים, משפחתיים, וגם את הפעולה שלהם, את ההשפעה שלהם בתוך המאורעות כפי שאנחנו חווים אותם היום. לכן בדקות האחרונות אני לא אדבר על החוסן הלאומי, אלא אני אתחיל משם. בשבת לפני שבוע, היום יום שלישי, בשבת לפני שבוע וחצי הייתה בר מצווה של הבן שלי. תגידו מזל טוב, אפילו שתי מש... או, עכשיו שומעים את השר חתון, בדגש על העת. חיל האוויר לא נוהגים לצעוק. הם אריסטוקרטים. אחרי שסגרנו את החשבון עם חיל האוויר, כי הרב רפי לא פה והוא בדרך כלל הקורבן של העניין הזה, אז אפשר להמשיך. היה בר מצווה על הבן שלי והייתה צריכה להיות בקיבוץ סעד. קיבוץ סעד הסמוך לכפר עזה, ליד נחל עוז. ואפילו הדרשה נכתבה ממש רגע לפני, בסוף כנס בניין שלם, על הנושא אם מותר לעשות בר מצווה בסעד, אם מותר לאדם לסכן את עצמו, אם זה מוגדר כמקום סכנה, זו הייתה דרשת הבר מצווה. בסופו של יום, נאלצנו להעביר את הבר מצווה משם, ועשינו אותה בירושלים, כדי שלא נהיה לגמרי מחוץ לעניין, אז הייתה הזקה אחרי צהריים, ונכנסנו למקלטים עם קבוצות חול, ורקדנו עם ישראל חי במקלט, הכל בסדר. את הדברים בסעודה שלישית, ככה פתחתי בדברים שאני אגיד לכם עכשיו. עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. ואנחנו נוהגים בדרך כלל לדבר על הממנה יבשע, על הממנה, על זה שהישועה, התשועה היא צומחת מתוך הצרה. אבל אני בחרתי ורוצה לבחור גם כאן דווקא לדבר על הצרה, את הסערות שאנחנו חווים, הצרה שאנחנו חוברים עכשיו, שהיא בלולה גם בתוך ישועה גדולה, משימה גדולה, אבל היא עת צרה ליעקב. עת הצרה הזאת, הצרה היא מתפרשת בשני מובנים. המובן האחד הפשוט הוא שהצרה היא צרות, היא עושה לנו צרות, היא מצרה איתנו, אנחנו נמצאים במיצר ומרגישים כאב וקושי וצרות. אבל הצרה היא גם צרה אותנו. שורש צר, אנחנו רגילים שצר זה ההפך מרחב, ענני במרחב יא, אבל הצרה כמו שורש צר זה מלשון יצירה, מלשון לצור, מלשון להיווצר. והצרה כמו שהיא מצרה איתנו, מקשה עלינו, מכאיבה עלינו, אנחנו חווים בה כאבים גדולים ומחירים גדולים, היא גם צרה אותנו, נותנת לנו צורה, יוצרת בנו וצרה בנו צורות חדשות. אם מצליחים לצאת מצרה לא מפורקים ומרוסקים, אלא לצאת ממנה ולהתגבר מתוכה, מגלים שהצרה היא צרה כוחות חדשים, דגשים חדשים, מקומות חדשים בנפש, בחיים, במציאות, גם בפרט, במשפחה, באיש ובאישה, וגם באומה. הרבה פעמים דווקא הצרה שבתוצאות הראשוניות שלה היא נראית כקטסטרופה, כחושפת קטסטרופה ומחדלים, מתגלה שהיא אילצה אותנו לגלות כוחות שהם משתקפים גם משתקפים לאחר זמן בפרספקטיבה יותר מאוזנת. די לציין את המלחמה הקודמת שלנו, את מלחמת לבנון השנייה, שבזמן אמת ומיד לאחריה נראתה כקטסטרופה נוראית, ובהפוך על הפוך של ההפוך של ההפוך, היא גם חידדה, חיזקה, הציפה, וגם תוך כדי העלתה צדדים וחוזקות שהיום אנחנו נשענים עליה במלחמה הנוכחית. לא רק בסעיף הפקת לקחים, אני מדבר בהיבטים הרבה יותר עמוקים והרבה יותר יסודיים בנפשות האנשים ובנפש האומה. והדברים ארוכים ולא כאן מקומם, כי זה שיעור בזוגיות. אבל כנראה שהשיעור הזה קצת גם הולך להיות שיעור בזוגיות בינינו לבין השם יתברך, בין ישראל, כנסת ישראל לאלוהיה. כנראה ששם אני הולך שוטט, ואם אני לא אספק את מה שבאתם בשבילו, כי אני מראשי בניין שלם, אז ראיתי שברשימה היה הרבה שיעורים על הרבה נושאים משפחתיים, ואני מתיר לעצמי לדבר את אשר על ליבי ולא את מה שהרב יורם רוצה. אז אם כן, הצרה, גם בכלל, גם באומה, אבל אני חושב כל דבר שהוא ככה באומה הוא ככה אחרי זה גם בנפשות יחידיה. זה דבר שצריך לדעת אותו. מה שיש לנו בנפש זה לא רק מה שהפסיכולוגיה חוקרת, זה ההתפרטות של הרבה נדבכים שנמצאים ברמות על רוחניות ונפשיות כלליות בנפש האומה, בחיים הפנימיים של עם ישראל, וזה מתפרט בסוף גם לנפשות היחידים. ולכן אנחנו יכולים ללמוד מצרת הרבים אל צרת היחיד, ולפעמים גם הפוך. אני חוזר למה שאמרתי מקודם, הצרה אשר על כן גם בחיי הכלל וגם בחיי הפרט היא מאוד מצרה, היא כואבת, היא מדאיבה, אבל אם לא מתפוררים, מתרסקים ממנה, היא גם צרה ביחיד, בנפש, בזוג, וגם בחברה, היא צרה מקומות, כוחות, נדבכים חדשים, שלפעמים היו חבויים ולא יצאו אל הפועל, ופתאום הם נחשפים. היבט מסוים מהדבר הזה דיברתי גם בפעם הקודמת, שדיברתי על משברים ועל זה שיש שבר במצרים. אולי אספקט אחר אני רוצה לברר היום. וכאן אני נכנס כן אל חיי המשפחה, ואני אחזור אל הצרה בהמשך. משפחה, כידוע, שלא כמו שניסו לפני המלחמה לבלבל אותנו, מורכבת מאיש ואישה. ואיש ואישה הם מביאים לבית היבטים שונים, זוויות שונות, צדדים שונים. נשים תשתש את זה היום להפוך נשים לגברים וגברים לנשים, אבל גם בשדה הקרב המודרני, כפי שאני גם מדבר על זה עוד רגע, הדברים הם חדים, חדים עד אימה, והאיש והאישה מביאים שני כוחות שונים אל תוך הבית. הכוחות הללו הם פועלים בהמון רמות, ברמות הבין אישיות המאוד קטנות, בדינמיקה יותר כוללת גם הערכית וגם הנפשית של הבית, בהמון רמות. עכשיו הניגודים, ההבדלים האלה בין האיש לבין האישה, שאני אקח מתוכם שניים היום, ההבדלים האלה הם מייצרים אקשן. הם מייצרים בקיצור צרה. למה? קודם כל מעצם החיבור, עצם הניסיון ההירואי, אבל לפעמים גם הבעייתי, לחבר איש ואישה, שגם ככה הם שני נפשות ואישויות שונות, אבל עצם הניסיון ההירואי הזה הוא בעייתי. כי מצד אחד, בחיבור בין איש ואישה יש הרחבה, במקום להיות עכשיו סגור בציר מאוד מסוים שהיה לך 18, 19, 20, 25, 32 שנה, תלוי אם אתה החלטת לקחת, לקפוץ למים ולקחת ההחלטה, אז פתאום זה נהיה יותר רחב, כי יש שניים ולא אחד. וזה גם סבבה, וזה גם פותח אופקים. פתאום אתה מגלש, כנראה העולם זה לא רק הפריזמה הצרה שדרכה הסתכלת, ולפעמים רק זה מגלה לך שהסתכלת עד היום בפריזמה צרה. דרך אגב, זה יכול לקרות גם במעלה שנות הנישואין. יש לו מעט אנשים שהם כבר נישואים 15 שנה, והם עדיין מסתכלים דרך אותה משקפת, דרך אותו חור, והם פתוחים שזה כל העולם. סבבה? ורק צרות, משברים במהלך חיי הנישואין, מכריחים אותם לראות שכנראה להתחתן, זה כנראה הרחבה. הרחבת שדה הראייה, הרחבת הרעייה, הרחבת האופציות, והחיבור, חבר, הופך לרחב. בסדר? חיבור יוצר הרחבה. הרחבה של המבט, הרחבה של הדרישות גם. הרחבה של מרחב העימות גם. אבל הוא מאלץ אותך, במובן מסוים, לצאת מהצרה שבצרות המבט שלך. בסדר? וזה צד אחד של החיבור. אבל הצד השני הוא שנהיה צר. כי פתאום באותו מרחב צריכים להיכנס שניים. יותר מזה, זה שאני מחובר עכשיו למישהי, זה שאני מחוברת למישהו ספציפי, זה מצר את צעדיי. זה מחייב אותי לציר מסוים, תנועה מסוימת, מהלך מסוים. מה שקודם הייתי לכאורה הרבה יותר חופשי. במתח הזה, בין המרחב שהחיבור יוצר, לבין ההצרה, שיוצרת הזיקה למישהו ספציפי, במתח הזה נוצרת צרה. נוצרת צרה. המחיר של המרחב הוא הצרה, והרווח של הצרה דווקא באותה אחת, שם אני צריך למצוא גם את המרחב. ואני קרוע, רוקד, מנסה לרקוד על שתי החתונות האלה, בדרך כלל בלי הצלחה רבה. יותר מזה, בתוך תהליך החיבור עצמו, כשמנסים חבר איש ואישה, מעבר לעובדה שזלמן וזלדה צריכים להתחבר, וזה תיק בפני עצמו, כי גם זלמן ומשה לוקח להם זמן להיות חברים, ובדרך הם מתקוטטים, ודאי זלמן וזלדה שהם גם איש ואישה, זה בכלל תיק, בתוך תהליך החיבור עצמו מתרחשות הרבה פעמים צרות, גם ב... שלבים הראשונים של הנישואין, אבל למי שחושב שצרות ומשברים הם שמורים רק לשלבים הראשונים של ההיכרות, אז הריני להודיע גם למבוגרים פה שהאדם הוא יצור שנתון לתמורות, בלשון הרמק תמורות זה לא להיט, סבבה זה שייך לקליפות, סגור סוגריים, האדם הוא נתון לתמורות בלשון יותר מודרנית ועדינה לשינויים, ופתאום בגיל 50, לפעמים בגיל 60, בגיל 55, ב-48, מגלים שזה שאני נשואה אליו זה בכלל מישהו אחר. האופן ההתמודדות שלו עם כאבי הגב או עם בעיות השלפוחית שהפרסומות מדברים עליהם היום היא אחרת לגמרי ממה שהכרתי אותו כבוגר צבא גיבור ונחוש. שלמד גם היה קצין ביחידה מובחרת וגם למד אחרי זה במכון מאיר וגם הוא זה וגם ככה ופתאום בגיל 50 אני מגלה שאופן ההתמודדות שלו עם הזקנה הוא ממש מביש וזה לא האיש שהכרתי ולא איתו התחתנתי והיה לנו חוזה על בסיס הנחות יסוד מסוימות ופתאום התברר שזאת לא האישה שלי היא הייתה גיבורה והיא גידלה 8 ילדים בעוז רוח ותמיד נשאה את הדגל הזה, היה לה פה תמיד, היה לה פה מתכון כזה כמו הדגלנים של יום העצמאות. כל מה שהיא עשתה, ביד אחת היא החזיקה אורות, ביד שנייה היא החזיקה את הדגל שלו ייפול ובשאר הידיים היא נתנה לי ללמוד תורה, והיא החזיקה את כל הבית, וגם בניין שלם, וגם ערוץ מאיר, ואלף ואחד דברים. ופתאום היא ניתה לי חלשה הזאת. מה אני? זה לא החוזה שחתמנו, והוא מנסה כל הזמן ליישר אותה בחזרה, להיות אשת נעוריו. סבבה? יש אנשים שכבר אחרי חצי שנה מהחתונה, הם כבר מוכיחים אותה על זה שהיא לא אשת נעוריו. זאת אומרת, זה שהוא יצא, איתה. בדייטים היא הייתה מופלאה. רק השיגה את מטרתה והתחתנה, חליה להלאה. התקלה היא אותה תקלה, זה רק ורסיות מבוגרות או צעירות של אותו, סיפור. שאתה לא מבין שאשתך או בעלך זה לא מוצר בהזמנה. צר, מוצר, תשימו לב, הוא גם מוצר, נוצר, כשצרים אותו. אבל אם אתה מבין שהמוצר זה משהו צר, סגור שאתה הזמנת ואתה רוצה לקבל את הסחורה, ובדיוק בדרך לפה, כשלא רציתי לשמוע רדיו, אז שמעתי את התוכנית הזאת, שאני לא יודע, שם נלחמים, ואלה מתעסקים טוב, אסור לדבר, לא, זה, אז לא נדבר. צריך עכשיו להשתתף, כמו שאני מדבר, לא לדבר, זה, נעצור. מוצר, אתה רוצה לקבל מוצר. ואדם, מה לעשות? הוא לא מוצר, הוא נוצר. תור כדי החיכוכים, עם בן, עם בת הזוג שלו, תוך החיכוכים שלך, עם בן הזוג שלך. חיכוכים לא במובן השלילי, אלא במובן ההיווצרותי. גם התינוק שהוא רוצה להיווצר, הוא מתחכך בדופן שם, הוא מתחכך בכל החומרים, ואז הוא נוצר יכול לצאת החוצה. אני מסכם אם כן, עצם הניסיון ההירואי זה לחבר שני יצורים כל כך שונים, שמבחינתם החיבור הוא גם הרחבה וגם הצרה בעת ובעונה אחת. בעצם, ובתוך התהליך עצמו, יש המון צרות, משברים, קטנים וגדולים, שהם מצד אחד מקשים, מצד אחד יוצרים. וזה לא קל להחזיק את הראש בתוך הצרות ולהגיד זה ייצור אותי, זה ייצר משהו טוב בסוף. בתוך המריבה, בתוך הקושי, בתוך המשבר, בתוך הכעס, מאוד קשה לראות את זה, כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, זה חזק מאוד בשיעורים, כשהמשבר הוא אצלך, כמעט בלתי אפשרי להחזיק ראש בו, אולי רק הרב דוקי יכול. כי הוא טס מלמעלה כזה. לא, כי הוא מפציץ למטה. קיצור, אני לא יודע לעשות את זה. הרב דוקי יודע אולי, אני לא יודע לעשות את זה. זה מטריף את דעתי עליי. אבל צריך לעשות את זה, אנחנו נושכים שפתיים ועושים, כמו שאני אדבר להמשך. השניים הללו, האיש והאישה, אני רוצה להתקדם מעלה, אחרי שהצגתי את האופנים השונים של הצרויות שמופיעים בבית, בעצם החיבור ותוך כדי התהליך. עכשיו אני רוצה להתקדם עוד שלב, ולסמן היום שתי תכונות שיוצרות צרות מצד אחד, ומאפשרות חיבור והרחבה מצד שני. אחת אופיינית לאיש, אחיית האופיינית לאישה, ואני מנסח אותם באופן שהוא יעזור לי גם להתבונן עליהם באופן כללי, כי זה הציר שאני הולך לעשות בו. שתי התכונות, וזה הגדרת תת הכותרת שצריך להגיד מקודם, שתי התכונות הללו הם מצד אחד שיתופיות, ומצד שני מטרתיות. כשאני אומר מטרתיות, אני לא מתכוון בנוסח האדלריאני שלה. אצל האדלריאנים, סלש דרי קורס, סלש בילה שפר והאינטרפרטציות השונות של השיטה האדלריאנית, יש מושג של מטרתיות שהוא מושג פסיכולוגי, עליו שהאדלריאנים לא אוהבים שקוראים להם פסיכולוגים, והוא מדבר על זה של הילד תמיד יש מטרה. אני לא מדבר על זה, אני מדבר במטרתיות על, נקרא לזה בלשון שנמצאת איתנו היום, הדבקות במשימה או במטרה, חתירה למטרה מוגדרת, חתירה ליעד. ואני רוצה לטעון כדלהלן, ואת זה להסביר, התכונה הטובה והמורכבת שהאישה מביאה הביתה היא שיתופיות. התכונה הטובה, המורכבת שהאיש מביאה הביתה, היא תכונת הדבקות במטרה, מה שאני קורא מטרתיות או הדבקות ביעד. ושתי התכונות הללו הן נפלאות, הן מפרות מאוד, הן מרחיבות מאוד, אבל הן גם יוצרות המון התנגשויות. באופן כללי אני אטען כאן שהאישה מביאה את השיתופיות, האיש מביא את מה שקראתי את המטרתיות, וברור שאני מדבר באופן מאוד סכמטי, מאוד פלקטי, על גבול הגזעני, שלא לומר סטיגמטי. אחרי שמציתי את כל המילים הלועזיות שאני יודע, אז אני מקווה שתבינו שאני מדבר על שני כוחות שנמצאים בבית. באופן כללי, לכוח השיתופי אני אקרא הכוח הנשי, לכוח המטרתי אני אקרא כוח גברי, אבל זה מיקסים, זה איזונים. אני אראה בהמשך שזה מגמות גם במציאות בכלל. ולפני שנים, הרב דוקי שבוחר להמשיך לבטל תורה ולשבת פה ולשמוע את דברי ההבל שאני אומר פה, הוא נתן לי חוברת, אני לא זוכר אם אתה זוכר, על זה שיראה, יראת שמיים והתכונה הנשית. אתה זוכר? כתבת לפני המון שנים, אז זה עוד זכור לי. אז זה יתכתב עם הדבר הזה. את הטקסט תוכלו לקבל אחרי זה אצל הרב דוקי. חוזר לענייני. מה זה עוזר לנו, מה זה עושה לנו, שני הצדדים הללו בתוך המשפחה? אני אתחיל מדוגמה פשטנית. עכשיו יש צרה בבית, יש קושי. לא משהו דרמטי, סתם איזה קושי. מה עם דרכי ההתמודדות האופייניות, הסכמטיות של האיש והאישה? האיש נוקט כמנהג הימים הללו, עולה על שכפץ וכסדה, נכנס לתנוחה של, פעם היינו אומרים זה גלגול בצנחנים, היום זה התנוחה של להינצל מגרדים, אם אין לך מרחב ממוגן, נכנס לתנוחה כזאת, אומר לאשתו תעזבי אותי, יהיה בסדר. אחרי חצי יום הוא חוזר, אומר לה יאללה, אפשר להמשיך. בסדר? האישה, לדעתי, אני אטען בהמשך שאת הוואטסאפ לדעתי המציא האישה, אבל עוד לפני כן את הפלאפון המציא האישה לדעתי, זה ברור, ואם לא, אז הממציא זה בא מהצד הנשי שלו. כי הטלפון היום מאפשר לאישה לנקוט בדרך הפתרון האולטימטיבית שלה, she's ringing to her friend, היא מתקשרת לחברה שלה, תוכנת שעתיים שיחה הכל כלול, נפתרה הבעיה. במילים אחרות, האישה כשיש לה צרה היא משתפת, היא מפעילה את הצד השיתופי שלה, וביחד, גם אם היא לא פותרת הבעיה, היא חווה את הבעיה, היא חווה את הצרה, בקיצור היא מרחיבה, היא יוצרת מרחב, ומתוך המרחב, א' היא רואה את זה אחרת, היא מאזנת את המבט הצר שלה, אולי בהמשך ניגע בטכניקות שמרוויחים מהמרחב הזה, אבל זה דרך השיטה, כמובן שיש נשים שלא עושות את זה, וכן הלאה וכן הלאה. אני מדבר על סוג ההתמודדות הזאת, סבבה? הטכניקה שלה היא שיתופית. הגבר לעומת זה, הוא שם קסדה שכפת, נסגר פנימה, מתבודד, וצולח את שטח ההשמדה, ומגיע אל היעד, אל המטרה. מה המטרה? לעבור את הצרה, לצאת מהדיכאון, להתמודד. אלף ואחד הגדרות, אבל שהן סומנות בקו. האישה פורסת, פותחת תצפית, האיש מסמן מטרה ומנסה לצלוח את שטח ההשמדה שהוא נכנס אליו, בלשון הצבאית קצת, כי אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה. ההבדלים האלה הם קשורים מאוד למה שאמרתי מקודם. האישה היא שיתופית, היא מתמודדת ככה, היא ככה היא גם צרה ויוצרת, שהיא צריכה להביא חיים לעולם, אז היא משתתפת עם השם, היא משתתפת עם בעלה, לוקחת ממנותה, היא מקבלת מהשם את החיים, והיא רוקמת אותם בשותף בתוכה, יש שותף בינה לבין מזל טוב הזה, שפה נמצא על הידיים, בן כמה? בת כמה? חודשיים, ברוך השם, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, לא כמו שהצנוניות האלה בצד השני עשו לי מקודם, מזל טוב, בת או בן? בן? בת, בחק חכמים תינתן. או, התעוררת. הרב מלגה בכלל הוא משוקנע לחלוטין, אפילו לא זז. קיבוצניק נשאר קיבוצניק. אני בא חשבון עם כולם, מי עוד לא פר וחכה, רק... מי עוד לא, בן חמו. ואבא של קצינים בכירים, אני לא מתעסק. נראה, יש לי בן גולן ג'יפ והוא בתוך עזה עכשיו. יד השם שיהיה להצלחת כולם. עכשיו התעוררתם. אז לצור וליצור את הצדקת הזאת, זה פעולה שיתופית. הרחם הוא מלא ברחמים, והוא אומר רחמים כמו השם יתברך, והוא יוצר בתוכו בפעולה שיתופית. ואכן הכל שותף, השיליה עם הדם, שזה הדם שלו עם הדם שלה, והשלושה שותפים באדם אצל האישה, זה לא תיאוריה, זה בתוך הבטן שלה, זה בתוך החיים שלה, החיים שלה הם שיתופיים, זה לא פיזיולוגיה, זה פסיכולוגיה, זה לא פסיכולוגיה, זה ככה ההוויה יוצרת. אבל זה גם יורד בסוף לזה שכשאת הדרך ההתמודדות גם הנפשית הפסיכולוגית היא כזאת. היא כזאת, לכן היא נוצרה מהצלע, או ככה זה נוצר ממקום שיתופי. אני בא למקד שאיש ואישה שמתקוטטים ביניהם ידעו שהאישה נוטה לגשת בקצרות, במשברים, בקשיים, לגשת מהמקום הזה, לנסות לבוא אל המקום המשותף, מהמקום המשותף, מהמקום. לפעמים נוטה גם לעשות עם זה טעויות, ולנסות מהר להחזיר את השותף, בלי לטפל בבעיה, צריך להכיר גם את הצד הבעייתי הזה. היא כל כך שיתופית, היא כל כך רוצה את השותף עם תאי אחת. וזה בעיה. וזה בעיה. מצד שני, אם מישהו חותר אל המקום המחבר הזה, בדרך כלל, לפחות בשיח התחלתי, זה היא. זה היא, בעוד שהוא הרבה פעמים חותר, רוצה לחתוך, או לחדד את ההבדלים, ולחתוך אותם, וכאילו זה שיעור בגמרא. במקום להבין שמשפחה זה לא למדנות ליטאית. זה צריך לאזן בין שתי המגמות הללו. הקו החותך והמרחב, אבל צריך לחבר ביניהם. אבל האישה עלולה לטייח כתוצאה מהתפיסה המרחבית הזאת, אבל היא גם הרבה פעמים דואגת לשלמות התא, לשלמות המרחב הכולל הזה, ולא מנסה לחדד את העמדה שלה. שוב, בדברים האלה היום אנחנו נורא מבולבלים, לפעמים האישה נוקטת בחתירה הקווית הזאת, והאיש מנסה להרחיב כי הוא למד, ורסיות שונות, צריך להכיר רק את הכוחות האלה, וזה לא משנה מי איש מאישה, אלא להבין שצריך לאזן אותם ביחד. בצד השני, אצל האיש, הרבה פעמים, ושוב, זה סכמטי מאוד, יש לו נטייה להתכנסות, להסתגרות, להתבודדות, לשים את הקו הזה, לפעמים ההתבודדות הזאת היא דבר נפלא, אין ערך מה יצר ממנה רב נחמן. היא מאפשרת לך שיח אישי, אינטימי, פנימי, מול בוראך, מול מקור חייך, מול המרחב הנפשי שלך, וממנו לחזור נקי, טהור, אינטימי, עמוק, ולא סכמטי, קווי, טכני. יודע? להתבודדות יש כוח עצום. וזה, והנטייה הקווית, הגברית, המסתגרת הזאת, זה הצד החיובי השני שלה. הצד הבעייתי הוא שאתה נשאב לתוך הצרה ונכנס בתוכה. כאילו יש אצל האיש איזה מין תקווה הזויה כזאת, שאם נשים קסדה שכפץ ונרוץ דרך הצרה, דרך שטח ההשמדה, גם נעבור אותו. וזה לא תמיד הולך. זה לא תמיד הולך, צריך להגיד את זה. עכשיו אני רוצה לטפס רגע לכלל ולהראות את הצדדים הכלליים של הדבר הזה במציאות שאנחנו נמצאים בה עכשיו, ואז לחזור עוד פעם אל הפרט. בכלל אני חושב ראינו דוגמה לזה, אם אני לא טועה, זה אתמול בלילה. אתמול בלילה הייתה הלוויה של מי שהוגדר כחייל בודד. שון קרמלי. שון ניסים קרמלי, שהוריו הגיעו מטקסס. בפועל, בסופו של יום, או לילה יותר נכון, בין 15,000 ל-20,000 איש היו בהלוויה הזאת. ומה שעשה את הדבר הזה, זה מה שיום קודם או ערב קודם, המית אנשים חיים. הוואטסאפ הנוראי הזה. בשיתוף בפייסבוק, ובשיתוף בוואטסאפ, פשוט, כל עם ישראל נהר לשם. נהר זה היה דבר מדהים. חייל בודד, הוא בודד, משם זה הפך להשתתפות מטורפת. אני טוען ששם צפה, עלתה, תכונת השיתופיות של כנסת ישראל. שנטבעים ונקראים ונטבעים, רחמנא ליצלן, לא נגיד מה, אסור להגיד בימים כאלה, ונטבעים למשכן ונותנים. לכנסת ישראל, שהיא אישה, היא אשתו של השם יתברך, יש כוח שיתופיות אדיר. משם זה בא לנו בנפשות, בנשמות. אני יודע גם ג'ון גריי במאדים וזה, הוא יודע להגיד שהאישה נוטה יותרת לחיבור. הוא כבר חזל אמרו, זה טב למיתן טבדו. אבל העומק של טב למיתב טנדו, מלמיתב ארמלו, האישה מעדיפה להיות טנדו יחד, מלשבת לבד, העומק הוא הצימאון השיתופי של כנסת ישראל לאלוהיה, וממילא השיתופיות בתוך יחידיה. מי שהצמאה כל כך להשתתף בכל עת ובכל שעה עם מקור חייה, יש לה תכונת חיים של שיתוף בין כל פרטיה, בין כל יחידיה. וזה מה שהמכשיר המשתף הזה, שלפני רגע עשת זוועות נוראיות, הוואטסאפ הזה, רגע אחרי זה הוא שימך מכשיר בידי התכונה הזאת, ואנשים אמרו, מה, שמעתי, אחד בא עם הילדים שלו, היו בא מפה, זה בא מכאן, זקנים, צעירים, ילדים, פשוט השתתפו. יותר עמוק, לא יותר עמוק, הרמב"ן אומר בהסברו והשם ברך את אברהם בכל, שזו המשמעות של השם כנסת ישראל, שהיא כנוסת הכל, ככה אומר הרמב"ן, כלומר, היא כונסת את כל הכוחות, האלוהים, את כל הכוחות, את כל הרמות של התגלות השם, היא כונסת אותם ומאפשרת להם להתגלות במציאות, אבל בגלל שהיא כנוסת הכל, בגלל שדרכה השם מכנס את כל כוחותיו ומגלה אותם בארץ, והשם ברך את אברהם בכל, ממילא תכונת חייה היא היכולת להתכנס, לקנוס, לקנוס את כל איבריה, את כל פרטיה, את כל יחידיה, לחבר את כל החלקים שלה באיכות של כינוס שהיא לא קיימת בשום מציאות אחרת. זו תכונת הכינוס, השיתופיות, ההשתתפות של כנסת ישראל, של האישה של השם, של האישה באשר היא. זה המקור שלה. והיא התגלתה בנו דווקא בצרה הזאת, בצרות שבה כל אחד אמור לשמור על עצמו, לא לצאת כדי לא לחטוף איזה טיל, לא לשסוע לחיפה, כי הודיעו על הדבר הזה, והוא יכול לחטוף פלט באמצע, ולא יהיה לו מרחב ממוגן, לשסוע. למה? כי צריך להשתתף. כי השיתופיות הזאת, העליות במרחב הזה, היא צפה ועולה. ואני עובר לצד השני. הצד השני של הדבר הזה, כוחו של הקו החותר קדימה, בציר שלו, את זה רואים בתוך עזה. רוצה, לא מסובך. את זה רואים בתוך עזה. אנשים מסתערים, אנשים תוקפים, אנשים מחלצים, אנשים יוצאים וחוזרים חזרה. תראו מה זה מחת גולני, חסיד אומות העולם. הוא נותן פקודה בקשר בשם עם ישראל, והוא חוזר בחזרה מבית החולים, מבית החולים לתוך עזה. בשם כל ישראל. זה איך שם כל ישראל הופך לקו משימתי, חד, ברור, שחותר דרך שטחי ההשמדה, דרך הצרה, דרך הקושי, עם הקסדה, עם השכפץ על הראש, וצולח את השטח הזה עם נפגעים ולא עוצר. זה הכוח השני של כנסת ישראל. שהיא ממוקדת מטרה, היא קיבלה משימה מהשם יתברך, היא קיבלה משימה מהשם יתברך, היא האזינה ללך לך, היא יצאה לדרך ומאז היא הולכת והיא חותרת למשימות שלה דרך שטחי השמדה, דרך צרות, דרך שעות, דרך משברים, דרך קרמקיית מצרים, דרך הכל. שום דבר לא יעצור את הקו הזה. כי זה קו של השם יתברך. זה קו של השם יתברך, והקו הזה נמצא בכל נפש. הוא יכול להיות נורא מסוכן, כי לפעמים הוא הולך ראש בקיר, אבל עכשיו בעזה רואים את הכוח שלו. את העוצמה שלו. הוא ילך אחורה ויחזור חזרה. הוא יתפוצץ לו נגמש, הוא יילחם מסביבו עד זה. הוא יגמר לו הזה, הוא יילחם בידיים. הוא לא יעצור. ייפלו לו פצועים, הרוגים, לא מעניין אותו כלום. הוא לא זז. תשמעו את הפצועים, איך הם מדברים. ביום כיפור אנשים עזבו את הדברים, אז היה פחות מסודר היום, כאילו בית חולים, רישום ועניינים וסיפורים, אתה לא יכול לברוח. אחרת הרסן הזה כבר מזמן היה בורח, אבל זה מחת, כולם זהים אותו. אחרת היה בורח. ביום כיפור אנשים ברחו. ברחו מבתי החולים, טרמפים עצרו עם זה, וחזרו חזרה. זה הקו הסו-קולד גברי הזה, זה לא גברי במובן המצ'ואיסטי. זה היכולת הזאת לחתור קדימה אל המשימה, אל היעד, אל המטרה. שתי התכונות האלה, תראו, הן מתגלות ביחד באותה אומה, באותו זמן, באותה התרחשות, ביחד. והן מזינות אחת השנייה, הנה הראיה שהן יכולות לחיות ביחד, באותה חברה, באותו עם, באותה התרחשות, תוך כדי משבר. הן משרתות אחת השנייה. ולא דיברתי בכלל על השיתופיות בין החיילים לבין עצמם, בינם לבין העם, אני לא נכנס בכלל לסוגיה הזאת, נטלתי רק שתי דוגמאות. אני חוזר הביתה. בסדר? אתם איתי? לא, את זה לא צריך לצעוק. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל יהיה בדברו. אני חוזר הביתה. איך זה בא לידי ביטוי בבית? אמרתי, לפעמים זה אמרתי את הצדדים הבעייתיים שכל אחת מהשיתופיות הזאת וה מטרתיות הזאת, המוכוונות הקווית הזאת והקשיים שכל אחד יכול לייצר. עכשיו אני רוצה לרדת עוד פעם לתוך המשפחה ולהראות את הצדדים האלה. אני חושב שמכוח התכונה הדבר הזה אצל האישה הרבה פעמים יש חתירה מאוד חזקה לשמור על אחדות המשפחה, לכנס אותה, להשקיע המון ביחד, בביחד. רואים את זה בכנס בניין שלם, 1,000 גברים, 5,000 נשים. בסדר, הפרופורציות מדברות, הן תמיד מנצחות 5-1, לא צריך מונדיאל ב, לא יודע איפה, בזה בשביל להביא איזה 7-1. הן תמיד מנצחות 5-1. פה, 1.25, 4.95, אבל זה, בסדר. אז גברים, יש לכם אתגר לנסות להכניס עוד גול. לא מצפים מכם יותר מזה. אה? כן, להחתים עכשיו, לרשום. חבר מביא חבר. כן. פה הם מנצחים. זה לא חוכמה. הם ירצו לתת פייט, הם שמות לך את המחיצה שם. כולנו יודעים. הם פשוט לא רוצות, זה הכל. הוא אמר, מייסד מדרשת הרובע. לאישה יש אג'נדה נפשית פנימית חזקה מאוד לשמור על אחדות המשפחה, לא רק שיש צרות, לקנוס, לחבר, להחיות. נשים צריכות לדעת את זה כי מאוד מתחרים אותם בהמון תפקידים אחרים, וזה תפקיד עוצמתי, זה המון, זה התפקיד כמעט הכי חזק. גם יש לה כוח דרך זה גם להחיות את הקשר בינה לבין בעלה, כי בזרמים הנפשיים שלה יש כוחות חיבור מאוד גדולים, כוחות חיים מחברים מאוד גדולים. הצד הבעייתי של זה, זה שמרוב שהיא רוצה להתחבר, היא לפעמים מתחברת עם מי שלא צריך להתחבר, עם מה שלא צריך להתחבר, מתי שלא צריך להתחבר. בקיצור, היא לא יודעת להתנתק. וזה מסוכן. זה מסוכן במקומות עבודה, זה מסוכן שעובדים צפוף מדי, בסדר? זה מסוכן שצריך לשמור מרחק, או לפעמים שצריך לעשות כן פעולה של, אפילו ברמות החינוכיות הפשוטות, שעכשיו לא להשתתף, עכשיו לתת הוראה, לך למיטה, שזו הוראה כאילו מנתקת, קשה לה מאוד לעשות את זה, כי היא נורא רוצה לגונן, היא נורא רוצה לחבר, היא נורא רוצה לשים את השותף. בצד השני, במפגש בין האיש לבין האישה אפשר לראות את זה, כשבדוגמה הקלאסית שהעליתי אותה גם בכנס האחרון, בשיעור בנושא של מה את יכולה לעשות בשבילו. אז טענתי שאישה צריכה ללמוד איך בנוי האיש שלה, ולעבוד לפי איך שהוא בנוי, לא לנסות לספק לו משהו של נשים רק בתצורה גברית. ואחד הדברים זה בדיוק הדבר הזה, שהאיש שלך הוא מאוד חושב מטרות, הוא מאוד חושב יעדים. לכן היא לדוגמה אומרת לו, בוא נדבר, כבר הוא מתבאס. אחרי זה הוא אומר לה, בסדר. יושבים מדברים, וכל הזמן הראש לא עובד, מה היא רוצה? כאילו, לאן היא חותרת? עכשיו, אחרי שהוא הצליח לנסח לאן היא חותרת, אז הוא מחכה, 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 בסוף מביא פתרון, מה זה יצירתי, והיא כולה מתבאסת. למה? כי בכלל, כי הוא חושב פתרון, יעדים, מטרות, איך צולחים את האלף את השיחה הזאת שהיא שטח השמדה בפני עצמו, ואחרי זה איך צולחים את הקושי שהיא כאילו, הוא כאילו פתאום נהיה שיתופי, הכל כל כך בסדר, למה את מציפה צרות? פתאום הוא נהיה נשי שיתופי כזה. למה את מציפה צרות? טוב, כבר הציפה את הצרה, הצרה נוכחת, בוא נאגף אותה. ככה לימדו אותנו בצבא, בוא נאגף אותה, בואי נעבור אותה, נביא פתרון וככה נעקוף את החוויה של הקושי. ממה זה נובע? זה בדיוק ההבדל הזה, האישה היא רוצה לחוות יחד את הקושי, תראו, לחוות את הקושי זה להשתתף עם הקושי. כמו שהיא רוצה לחוות את זה עם בעלה, היא רוצה לחוות את הקושי. הגבר הוא מספק פתרונות, הוא רוצה לעקוף אותו, ככה אמרו לו, יש אויב, תאגף אותו, תקוף אותו מאחורה, כאילו אחרי שכבר עברת אותו, תחזור ותטפל בו. זה גם השיטה הדרך הקרבית היום. בסדר? אבל הוא לא מבין שבצרות, במשברים, בנפש, בחיים, יש צרות שצריך לעבור דרכם, אבל לא לעבור עם עיניים עצומות, אלא לעבור ולחוות אותם. האישה מבינה את זה כי היא חובה. לחוות דבר זה להשתתף איתו, בו, להיות בו. זה להשתתף. להשתתף זה להיות עם הדבר, זה להיות עם הצרה, זה להיות עם האחר, עמו אנוכי בצרה, זה להיות עם הילד, אבל זה להיות בתוכו, זה לחוות, להשתתף זה לחוות. והאיש נורא קשה לו, כי כאילו לוקחים, אם אומרים לו לחוות, אומרים לו להשתתף, אומרים לו להיות בתוך הצרה, ולא, זה כאילו אומרים לו אל תנצח אותה. אז הוא מאגף, והיא נשארת עלובה ומסכנה. בסדר? ואז מופיע המשפט שגומר אותו לחלוטין, גומר אותו לחלוטין, ואז היא אומרת לו את המשפט, שאני אומר לכם, האגף הימני שלי, תכלס, גברים שומעים אותו, הם לא מבינים. הוא אומר לה, תגידי, אז מה הסיפור שלך? תגידי בגלות. היא אומרת לו, אני אגיד לך באמת, אתה באמת רוצה לשמוע? הוא אומר לה, כן, אני רוצה לשמוע. הוא רוצה יד, כי זה יגדיר לו יד. היא אומרת לו, אתה לא איתי. הוא הולך לרב יוב, מבקש הסבר. הוא אומר לו, תלך לרב דוקי. הוא שולח אותו, כולם שולחים אותו אחד לשני, כי תכלס אף אחד לא מבין מה היא מתכוון. מבינים, יופי, מבינים. אבל תראו, היא עונה לו בדיוק את הדבר הזה. היא לא אומרת, לא מעניין אותי הפתרון, לא מעניין אותי היד. בוא נהיה ביחד, ומזה הבעיה תיפטר. היא טועה והיא צודקת, היא טועה, כי משמכם לא בא פתרון. בסדר? וזה מה שהוא מפחד. אבל הוא לא מבין שיש יחד שהוא לא סמכם, יש יחד שהוא חוויה, הוא מבין, הוא היה ככה בצבא, בצבא היה לו את זה, זה השיתופיות של החיילים, הוא היה שם, אבל הוא לא יודע לתרגם מהצבא לבית, מה זה מחלקה? בעזרת השם שיהיה לך ככה ילדים, אמן, עם הנכדים, ברוך השם, בנכדים זה כבר כיתות, אורגינה, צריך ללמד את חיל האוויר רק איך לעבוד מעבר למבנה, ארבעה אנשים, בסדר, עובדו כי עובד על זה. יש לך בן גולנצ'יק אפילו, לא? וואלה, יש לך תיקונים מהיסוד. הוא לא יודע לעשות העתקה כזאת, לא העתקה טכנית. להבין כאילו שהוא חווה את היחד הזה, בצבא, במחלקה, במשימות, בעשייה. זה בדיוק הדבר הזה. זה, הנה, זה השיתופיות הזאת. כנסת ישראל שהיא נלחמת לכן, שהיא עושה, השיתופיות הזאת פורצת ממנה. כי זה החיים האלוקיים שמחברים את הגופות שלה, את החיים שלה, והיא עפה עם זה. כשהיא לא נלחמת, וואי 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 וואי, חוקי דת ומדינה, ודתיים חילוניים, ואשכנזים ספרדים, ומכון מאיר ואלי, ועצמונה וזה, כל העולם נעקתו, אחותו ואשתו, כולם רבים עם כולם. תן להם מלחמה אחת טובה, פרח. כנוסת הכל מכנסת את כל כוחותיה, מגלה את אחדותם ועפה קדימה. זאת אומרת שצריך ללמוד לעשות את מה שעושים במלחמה בשעת רגיעה. עכשיו, זה חוזר לשם. הוא באמת, הוא לא מבין. הוא לא מבין מה את אומרת לו, אתה לא איתי. תסבירי לו מה זה. תסבירי לו מה זה הדבר הזה. כי הוא חושב ביעדים, במטרות, בזה. ואת נסי להפוך אותו לחברה שלך. אבל המשפט הזה הוא לא נכנס לאוזן.
הוא לא נכנס לאוזן. אתה צריך להסביר אותו. צריך, מה זה להיות איתי? תרגמי לו את זה.
אני לא הולך לתרגם את זה עכשיו.
תראו שזה מה שחזל התכוונו, דרכו של האיש לכבוש, ואין דרכה של האישה לכבוש. אם אנשים היו צריכות לנהל את המלחמה, הכל היה מסעים ומתנים. זה מה שהיא עושה גם עם הילדים. בוא חביבי, אתה תיתן ככה, ניתן ככה, לא כדאי לך שהמתווך יעבור, וזה אבא יגיע, ועניינים וסיפורים, מוכרת, קונה, מאיימת, מחבקת, עניינים, סיפורים, בסוף הוא מגיע, אומר לה, וואלה, זה הפתרון שהגעת? מגיע בסוף היום, 8 בערב, אחרי שהיא סיימה את כל הקרב, כולל קרבות משנה, כולל קרבות מאסף, עם המתבגרים, הבן אדם מגיע, מסתכל על הפתרון, בלתי מספיק. למה? זה אותו קו. אבל למה היא כל כך עושה מסעים ומתנים ומיישבת סכסוכים, בגלל המקום הזה, המקום השיתופי הזה, המחבר הזה, שאם נמזוג לתוכו נכון את הקביעות של הבעל ונחבר אותם ביחד, אז יצא לנו משהו יותר מאוזן. ואם נאזן את המטרתיות הזאת, אני חוזר להתחלה, את היעדיות הזאת, בראייה המרחבית הזאת, ב- 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 בשיתוף הזה שנותן כוח להתקדם אל המטרות, יכול להיות שנצליח לצלוח את הצרות, את הקשיים, יותר טוב. זה עכשיו תראו שזה חוזר למה שאמרתי בהתחלה. עת צרה היא בעת ובעונה אחת, היא מצרה, מתחדדים ההבדלים, הפערים, השונויות, הקשיים, ואנחנו מתנגשים מודל במודל, שיתופיות במטרתיות, אבל גם היא צרה אותנו. בסדר? אם אני יודעת לקרוא טוב את מה, לאן הוא חותר, מה הוא מחפש, למה הוא כל כך מטרתי ויעדי, והוא לא חווה איתי את הדברים, ולהגיש לו נכון את החוויה הזאת באופן שהוא יכול לחבר אותה אצלו בנפש, והפוך, אם אתה לא מסתער עליה, ואומר לזה סתם מריחה, סתם עושה סמכם וכן הלאה וכן הלאה, אלא מזהה נכון שהמרחב שהאישה יוצרת בתוכו לחפש את הפתרונות ביחד, זה חיפוש פתרונות אחר לגמרי. כמו שכשמשתמשים ביחד כדי כן להגיע לפתרון משותף, זה עושה את היחד הרבה יותר עמוק, הרבה יותר משמעותי. החיבור של שניהם ביחד הוא מנצל את ה... צרות של הצרה כדי ליצור, לצור בנו משהו חדש. כאן אני אעצור, כי אני צריך לקחת את הבן שלי לטיפול שורש. חיים ממשיכים, וטוב שככה, ואנחנו לא נעצרים. בעזרת השם שנזכה לראות ישועות ונחמות, וליצור קומות חדשות מתוך המציאות הקשה.